הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi ovozovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי ח' בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף למד ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מחר ט' בתמוז, ערב שבת קודש פרשת חוקת, ובימי חורבן הבית הראשון היה מעשה שבתשעה לתמוז נבקעה חומת ירושלים, ופרצו האויבים לתוך העיר ועשו בה שמות. אבל היכל השם לא יכלו להיכנס, כי התבצרו בו הכהנים ועשו שם עבודת האלוקים עד ליום זין באב. ואולם כבשים להקרבת התמידים בכל יום חסרו להם יום י' ג' בתמוז, שלעולם היו בעזרה כבשים מבוקרים ממומים כדי הקרבה לארבעה ימים. מיום י' ג' בתמוז ואילך שיחדו את החילות שצררו להם מבחוץ, שלשלו להם כסף וזהב והם העלו להם כבשים. וכך היו עושים עד יום י' ז' בתמוז, כדאית בתלמוד הירושלמי מסכת תענית מעשה דומה שהיה גם בימי הבית השני. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר, בימי מלכות יוון היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, היו מעלים שני כבשים. פעם אחת שלשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להם שני גדיים, ואין הגדיים כשאירים לקורבן תמיד. באותה שעה העיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאו שני תלעים בלשכת התלעים. על אותה השעה העיד רבי יהודה בן אבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. ואמר רבי לוי, אף בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, ובסוף שלשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להם שני חזירים. לא הספיקו להגיע למחצית החומה עד שנעץ החזיר ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 40 פרסה. שמים אנו פעמינו ומבטחנו אל בית המדרש, ששם התורה מגנה ומצלה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דברת הקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנני רוצה ללמוד, זה לא מתפילת רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, אלא מדברי השל"א הקדוש, שאומר מה טוב כשפותח הספר יאמר את המילים הללו. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות על דף למד א' ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, מדוע הנודר משובתי שבת אסור בקוטים, ואילו מעולי הרגל מותר בקוטים? התשובה, כוונת הנודר למצווה ועושה, והקוטים גם מצווים על המצוות, אבל עלייה לרגל אינם עושים. שאלה שנייה, מדוע הנודר מזרע אברהם מותר בבני ישמעאל ועשיו? התשובה, הם לא נקראים זרע אברהם, שנאמר כי ויצחק יקרא לך זרע. יצחק ולא ישמעאל, ביצחק ולא כל יצחק למעט בני עשיו. שאלה שלישית על דף למד א', מי נהנה בזווין החריפה, מי נהנה בזווין המציע, ומי נהנה בזווין הדרמי אלפי? אנחנו מדברים פה על שלושה סוגי מחר. מחר שיש עליו הרבה קופצים, מחר ממוצע, ומחר שאין עליו קופצים. ובאיזה אופן מדברת משנתנו? התשובה היא, בזווין החריפה לוקח נהנה, בזווין שזה רמי אלפי, המוכר הוא הנהנה, ובמציעה במקח ממוצע, שניהם נהנים, ועל זה מדברת משנתנו. שאלה רביעית, הלוקח כלים מאומן ולא בטוח שיקנה אותם, מה דינו? התשובה, בזווין החריף הדינו כשואל, ואם החליט להחזיר את זה, אז בדרך חזור דינו כשומר שכר ולא כשואל. שאלה חמישית, כמה דברים נאמרו במשנה על גדלות מצוות מילה, ומה הם? התשובה, שישה דברים. נחרטו עליה י' ג' בריתות, היא דוחה את השבת, לא נתלה לו למשה הצדיק אפילו כמלא שעה, דוחה את הנגעים, לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמל, אלמלא אי, אלמלא מצוות מילה לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. השאלה האחרונה על דף למד א', למה משה רבינו לא מל את בנו בזמנו? התשובה, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת למצרים, למול ומיד לצאת לדרך, זו סכנה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד א' ממסכת נדרים. ורגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי דף למד ב' ממסכת נדרים, נשאל, האם הגויים יכולים להתפלל ולקוות לזכות אבות? הגמרא אצלנו בסוגיה בדף למד א' עמוד ב' אומרת, שאדם הנודר שלא ייהנה מזרע אברהם מותר לו ליהנות מהישמעאלים, מאחר שאינם נחשבים לזרע אברהם אלא נוכרים ככל הגויים. את הדין הזה לומדת הגמרא מכך שנאמר בספר בראשית פרק כ"א פסוק י"ב, כי ויצחק יקרא לך זרע. דווקא זרעו של יצחק נחשב כזרע אברהם, ולא צאצאיו של ישמעאל. על כך שואלת הגמרא, כי מן הראוי היה שלאותו נודר יהיה אסור ליהנות מבני עשיו, שהרי מצאצאי יצחק בנו של אברהם. מתרצת הגמרא שלומדים אנו מהאות המיותרת שכתבה התורה ביצחק, הבית המיותרת, שרק חלק מזרעו של יצחק הרי הוא זרע אברהם, וממילא זה ממעט את צאצאיו של עשיו. על פי דברי גמרותינו, כותב הריב"ש להכריע בשאלה שהופנתה אליו לגבי תפילת ראש השנה. שואל הסתפק לגבי הנוסח הראוי לאומרו בברכת זיכרונות, באנו מבקשים לזכות בדין, ואנחנו אומרים ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. האם יש לומר ועקידת יצחק לזרעו של יעקב היום ברחמים תזכור? וזאת כדי שלא יכלול בבקשת הרחמים את צאצאיו של עשיו הרשע שאף הוא היה מבניו של יצחק. כותב הריב"ש בתשובתו שאין לשנות את הנוסח הנהוג מדורות, מאחר שבדברי גמרתנו מבואר שאין עשיו קרוי זרעו של אברהם, ולפיכך הוא גם לא נחשב זרעו של יצחק. ומבאר המגן אברהם באור החיים סימן תקצ"א סעיף ז' את דבריו של הריב"ש, שהרי אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק בספר בראשית פרק כ"ו פסוק ד', ונתתי לזרעך את כל הארצות האל. הקדוש ברוך הוא נתנה בירושה לעם ישראל בלבד, הרי לנו שאנו בלבד נחשבים כזרע אברהם ויצחק. כך פוסק גם השולחן ערוך באור החיים שם, וכתב על המדקדקים לומר לזרע יעקב תזכור, שהוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, ואינו אלא טועה. יש להוסיף כי החתם סופר, גם הוא מביא את דברי הגמרא במסכת פסחים דף קי"ט עמוד ב', שאומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים, ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, והרי ודאי שלא עתיד הקדוש ברוך הוא לגמול חסדים עם בני עשיו. מוסיפה שאלת יעבץ, שאותו מביא החתם סופר, שאף אם נאמר שעשיו כלול בזרעו של יצחק, מכל מקום אין לגרוס לזרעו של יעקב. זאת משום שמתכוונים אנו שזכותו של אברהם אבינו שעקד את בנו, היא שתגן עלינו, ולא זכותו של יצחק שנעקד. והרי לגבי אברהם מפורש בגמרתנו, שעם ישראל בלבד נחשב כזרעו. אלו ההערות שלנו על אשר למדנו אתמול, הערה אחת מתוך הרבה שאנחנו מסוגלים ויכולים להכניס לתוך השעה המופלאה שלפנינו. וכעת, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי ח' בתמוז תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף למד ב' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מדף למד א' עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה שפותחת במילים, קונם שאני נהנה להרעילים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה בדף למד א' עמוד ב', האומר קונם שאני נהנה להרעילים, דהיינו יאסר עליי כקורבן מה שאני הענה משל הרעילים, מותר בהרעילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל ואף מהרעילים שבהם. למשל, הרעיל שמתו אחיו הקודמים מחמת מילה, שאין מלים אותו עד שיגדל ויתחזק. הרמב״ם בהלכות מילה פרק א' הלכה חי, כותב, אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת המילה, וכן מלה את בנה השני ומת, בין שהיו הבנים מבעל אחד, בין שהיו משני בעלים, וילדה בן שלישי, אין מלים אותו בזמנו ביום השמיני ללידתו, אלא ממתינים לו עד שיגדל ויתחזק כוחו. והוא הדין בבניו של איש אחד משתי נשים. ולמרות שיש חולקים, ספק נפשות להקל ואין מלים. והמקור הוא שיטת רבי במסכת יבמות דף סמכדלת עמוד ב', ששם נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל. לדעת רבי, לאחר מיתת שני בנים שוב אין מלים את הבן השלישי עד שיגדל ויתחזק. ואילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל, רק לאחר מיתת שלושה בנים אין מלים את הבן הרביעי. אם כן, אדם שאמר יאסר עליי כקורבן מה שאני אהנה משל הרעילים, אז מותר הוא בערילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל, גם מהערילים שבהם, ואסור במולי עובדי כוכבים, ואסור לו ליהנות מכל הגויים, גם אלו שמלו את עצמם, כגון שנולדו מהולים, או שנמולו בידי אדם, כגון ערבי מהול או גבעוני מהול, משום שהערילים זה בעצם כינוי על הגויים בכללותם שלא נצטוו על המילה, ולא כפשוטו שמי שערל ממש, כמו שתבהר המשנה בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאני נהנה למולים, מה שאני אהנה מהמעולים יאסר עליי כקורבן, אסור בערלי ישראל, אסור לו ליהנות מכל ישראל ואף מהערילים שבהם, ומותר במולי עובדי כוכבים, ומותר לו ליהנות מכל הגויים ואף מהמעולים שבהם, גם מאלו שמלו. ומבאר את המשנה את הטעם, שאין העורלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים, אין הכוונה בכינוי הרעילים לבני אדם שלא נימולו, אלא הוא כינוי על הגויים שנקראים הרעילים, כיוון שלא נצטבו על ברית מילה. ולכן הוא אסור אף בגויים שנימולו. ראיה לדבר שנאמר, ספר ירמיהו פרק ט' פסוק חפי, נאמר שם על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה יושבים במדבר, ככל הגויים הרעילים וכל בית ישראל, ערלי לב, אטומי לב. ומכך שהפסוק אומר כל הגויים הרעילים, אף שבוודאי יש בהם גם מעולים, מוכח שזה כינוי על הגויים בכללותם. ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק למדבב, גם את הארי גם הדוב יקעב דחה, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. דוד המלך מכנה את גוליית הרל, אף שייתכן שהוא נולד מהול. מוכח שהרל הוא כינוי לגוי, ואף אם הוא מהול. מדוע המשנה צריכה להוכיח מפסוק נוסף, משום שהכינוי הרעילים כלפי הגויים שנאמר בפסוק הקודם, זה אינו בהכרח לאורלה ממש, וייתכן שהכוונה לאורלת הלב, כפי המשמעות בהמשך הכתוב, כלפי ישראל. ואילו אמר שם מבאר, שמהפסוק הראשון משמע שדווקא אדם שאסר עצמו מהרעילים בלשון רבים, כלשון המשנה קונם שאני נהנה להרעילים, נאסר בהנאת הגויים. אבל כאשר אומר בלשון יחיד קונם שאני נהנה להרעיל זה, כשכוונתו לגוי מסוים, אז נאמר שאם אינו מעול, אינו נקרא הרעיל ויהיה מותר בו. לכן מוכיחה המשנה מהפסוק השני לגבי גוליית, שדוד המלך כינה אותו הרעיל גם מבלי לדעת אם הוא נימול או לא. ממשיכה המשנה ואומרת ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל ב' פרק א' פסוק חף, אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערילים. הפסוק הזה מדבר לאחר ששאול ויהונתן נהרגו במלחמת פלישתים. אומר את זה דוד, הנה רואים שדוד קינה את הפלישתים בשם כולל הרעילים, אף שייתכן שיש מהם שנולדו מהולים. והטעם שהמשנה נזקקת לפסוק השלישי, כיוון שאת הראיה מהפסוק השני אפשר לדחות, כי היות ואין מצוי שאדם יוולד מהול, לכן קינה דוד את גוליית בתואר הרעיל. לכן הביאה המשנה פסוק נוסף מדברי דוד, שבו הוא מכנה את כל הפלישתים הרעילים, ואף שבאומה שלמה ודאי שיש גם מהולים. ואילו אמר שם מבאר שמשני הפסוקים הראשונים עדיין היינו חושבים שרק גויים מכונים הרעילים, כיוון ששייך בהם אורלה, אבל בנותיהן לא. לכך מביאה המשנה את הפסוק השלישי, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים ללמדנו, שהנודר מהרעילים נאסר בענף מבנותיהם, שגם הם נתגנו על שם אביהם. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יש ללמוד שמאוסה היא האורלה, מכך שנתגנו ברשעים, שהפסוק מכנה בה את הרשעים כדי לגן אותם בזה, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק חפי, כי כל הגויים הרעילים. כלומר, היות וסוף הפסוק מגנה את ישראל שהם הרעלי לב, מסתבר שאף הרעילים שבתחילת הפסוק שמכוון כלפי הגויים, הכוונה לגנותם. וממשיכה המשנה לדרוש בעניין המילה. רבי ישמעאל אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שנחרטו עליה 13 בריתות, 13 פעמים, מוזכר לשון ברית בפרשה שנצטווה באברהם אבינו על ברית מילה. בספר בראשית פרק י' ז' פסוקים א' עד ח' ב'. רבי יוסי אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את השבת החמורה, שמילה בזמנה ביום השמיני ללידה, מלים אפילו בשבת. והגמרא במסכת שבת דף קוף למדה לפעמוד ב' דורשת זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ג', וביום השמיני אימול בשר אורלתו ואפילו בשבת. רבי יהושע בן קורחה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה, שכל זכויותיו של משה רבינו לא עמדו לו אפילו שעה אחת כשלא מל את בנו, אלא מיד שנתרשל ביקש המלאך לאורגו, כפי שתפרש הגמרא. רבי נחמיה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את דיני הנגעים, שאף שהקוצץ בארתו עובר בלב, שנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק ח' ישמר בנגע הצרת, עם כל זאת, כאשר יש נגע במקום האורלה, נדחה איסור ומלים את האורלה אף אם נקצץ הנגע. ודורשת זאת הגמרא במסכת שבת דף קופלה מטבט עמוד ב' מהפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', אימול בשר אורלתו ואפילו יש שם בהרת יקוץ, יקצוץ. רבי אומר, העין יעקב גורס כאן, רבי מאיר אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שעל ידי כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל. שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', יתהלך לפניי במצוות מילה ויהיה תמים, היה שלם. דבר אחר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שאלמלא היא מצוות מילה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, כה אמר השם אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמיים וארץ, לא שמתי. אלמלא ברית המילה שקיימת ביום ובלילה, לא הייתי בורא את העולם. בגרסת הרן כאן במשנה, רבי אומר יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות. שנאמר בספר שמות פרק חב ד' פסוק ח', הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אף על פי שהכוונה בפסוק לדם הקורבן, אבל כיוון שהתורה כולה מכונה ברית בפסוק הזה, וגם ברית המילה מכונה ברית, לכן מצוות מילה שקולה כנגד כל המצוות. זוהי המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כהמשך למשנתנו שהביאה את דעת רבי יהושע בן קורחה שמשה רבינו נתרשל ממצוות ברית המילה, מביאה הגמרא מחלוקת תנאים על כך. תניה אומרת הגמרא נאמר בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שכל הזכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו להצילו מן העונש כשנתרשל מן המילה. שנאמר בספר שמות פרק ד' פסוק חף ד', ואי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. אמר רבי, חס ושלום לומר שמשה רבינו נתרשל מן המילה, שנתרשל מלמול את בנו. אלא כך אמר משה, אם אמול את התינוק ויצא מיד לדרך, הרי סכנה היא לו, כיוון שבשלושת הימים הראשונים שלאחר המילה, יש כאבים גדולים ויש חשש שיגיע התינוק לידי סכנה. ראיה לכך שנאמר, במעשה דינה, לאחר ששכם בן חמור תפס את דינה בת יעקב ועינה אותה, ביקש הוא ואביו חמור מיעקב לתת לו אותה לאישה. בני יעקב שכעסו עליהם, אמרו להם שאם יסכימו כל בני העיר שכם למול את כל הזכרים כבני ישראל, יוכלו הם לקחת את בנותיהם לנשים, ובני העיר שכם שמעו לדבריהם ומלו את כל הזכרים. ביום השלישי למילתם, לאחר שנחלשו משלושת ימי הכאב, באו שמעון ולוי בני יעקב והרגו את כל תושבי העיר כנקמה על מעשה שכם. אם כן, נאמר בספר בראשית פרק למדלת, פסוק חפי, ואי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויארגו כל זכר. הרי שבשלושת הימים הראשונים מהמילה יש כאבים. לכך משה רבינו לא רצה למול את בנו ולצאת מיד לדרך. וכותב הרן שאין הכוונה שביום השלישי למילה כואב יותר משאר הימים, אלא בשלושת הימים שאחר המילה הכאב דומה. מה שבני יעקב המתינו ליום השלישי, משום שביום השלישי הם היו חלשים ביותר לאחר שעברו עליהם שלושה ימים עם כאבים. ממשיכה הגמרא בעניין משה רבינו, שאמר משה רבינו, ואם המול ואשאה שלושה ימים ואחר כך אצא לדרך, גם זה איני יכול לעשות. כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, כאמור בספר שמות פרק ד' פסוק י"ט, ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ואני לא יכול להתמאמה. ואם כן, חס ושלום אומר רבי שנאמר שמשה נתרשל מן המילה. אלא מפני מה נענש משה? מפני שנתעסק במלון בצורכי המקום של הלינה שלו. תחילה, שנאמר, בספר שמות פרק ד' פסוק חף ד', ואיב הדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. משמע שמיד כשבא משה מהדרך התעסק במלון, והתביעה עליו הייתה שהוא היה צריך קודם להתעסק בברית המילה, ואותו מלון היה סמוך למצרים, כך שאין סכנה במרחק כה קצר. אומרת הגמרא, רבן שמעון מגמליאל אומר, לא כדברי התנאים הקודמים שסוברים שלמשה רבינו ביקש שטן להרוג, לא את משה רבינו ביקש השטן להרוג, אלא לאותו התינוק, את בנו של משה רבינו ביקש השטן להרוג. המערשה כותב שמסתבר שרבי שמעון בן גמליאל סובר שהתנאי שהתנה משה רבינו עם יתרו חותנו שלא ימול את אחד מבניו, היה גורם לכך שמשה רבינו לא מל את בנו. וראיה לכך, הואיל ולשיטתו הרי המלאך לא רצה להרוג את משה רבינו ולא בלה אותו אלא את התינוק. אם כן מפני מה מלא אותו ציפורה ולא משה רבינו בעצמו, בעוד שמצוות המילה מוטלת עליו, אלא יש לומר שלאחר שציפורה הבחינה שהתינוק ניזוק בגלל המילה ומשה רבינו לא מלא אותו בגלל התנאי, מיד לקחה ציפורה צור ומלא אותו. מביאה הגמרא הראיה לכך שאותו שטן ביקש להרוג את התינוק, את בנו של משה רבינו, שנאמר, ספר שמות פרק ד' פסוק חפי, ותיקח ציפור הצור ותכרות אורלת בנה, ותגע לרגלה ותומר כי חתן דמים אתה לי. והעירף ממנו אז אמרה, חתן דמים למולות. אומרת הגמרא, צאו ראה מי קרוי חתן, ואומר מי נקרא חתן, זה התינוק שנעשה חתן על ידי הברית. והתלמוד הירושלמי מפרש את הפסוק, חתן דמים אתה לי, חתן זה התינוק, בדמים אתה עומד לי, היינו שבזכות דם המילה נשארת לחיות. המערשה מבאר שדוחק לגמרא לומר שציפורה קרא למשה רבינו חתן מפני שהוא היה בעלה ולא חתנה מאורס לה. אבל לגבי התינוק מתאים הכינוי חתן מפני שחונכים ומחתנים אותו במצוות. על ידי המצווה הראשונה שמקיים בחיים, מצוות ברית המילה. ממשיכה הגמרא לדרוש בפרשה הנזכרת, דרש רבי יהודה בר ביזנה בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו מלאכי חבלה ששמם הוא אף וחימה ובלעו, בלעו את משה. המערשה מבאר שלפי הגמרא שלנו, המלאכי חבלה הללו פגעו במשה רבינו, והם מלאכי השם ושלוחיו להיפרה ממי שחוטא כנגדו. והראיה שהיו למלאכי משחית מהפסוק הבא וירף ממנו, שהוא כמו האמור בספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק ט"ז, רב עתה ערף ידך. אבל במדרש רבה, שמות רבה, כתוב שהיה זה מלאך של רחמים, שנאמר ויפגשהו השם, שזה שם של רחמים. ואף על פי כן, ויבקש אמיתו. שואל המערשה וכי המתרשל מברית מילה של בנו חייב מיתה, והרי אין בה אלא מצוות עשה. והוא מתרץ שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה. עוד תירוץ שמשה רבינו היה עדיין מבני נוח, שההזערה שלהם זוהי מיתתן, כאמור במסכת סנהדרין דף נ"ז עמוד א'. אם כן, דרש רבי יהודה בר ביזנה בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו אף וחימה אותם מלאכי חבלה ובלעו, ולא שיערו ממנו אלא את רגליו, דהיינו את מקום המילה. מיד מלא ציפור האשת משה את התינוק, כמו שנאמר, ותיקח ציפור הצור, שזו אבן חדה, ותכרות את אורלת בנה, ומיד ועירף ממנו, מלאך החבלה עזב את משה רבינו. באותה שעה ביקש, רצה משה רבינו לאורגן את מלאכי החבלה, את אף ואת חימה, שנאמר בספר תהילים פרק ל"ז פסוק ח', ערף מאף ועזוב חימה. והגמרא דורשת שהשם אמר למשה, עזוב את המלאכים ששמם אף וחימה, אם כן משמע שמשה רצה לאורגם. והסיבה שרצה לאורגם, מבאר המערשה, כי לפי דעתו של משה רבינו, שאמר, אמול ואצא, סכנה היא לו, לא היה מגיע לעונש מיתה על כך שלא מל אותו. ולכן היה בטוח שאותם מלאכי חבלה אף וחימה באו על דעת עצמם להזיק לו ולנסות להורגו. לכן רצה משה רבינו להורגה מהטעם של הבא להורגך, אשכם להורגו, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף עין בית עמוד בית. עד שבסוף אמר לו הקדוש ברוך הוא, ערף מאף ועזוב חימה, עזוב את המלאכים ואל תארגם, כי לא באו מעצמם רק בשליחותי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים, לחימה הרגו. משה אכן הרג את המלאך ששמו חימה, שנאמר בספר ישעיה פרק זך פסוק ד', חימה אין לי, משמע שנהרג. בהמשך הפסוק בישעיה, חימה אין לי מיתני נשמיר ושייט במלחמה, אפשאבה, הציתנה יחד. מבאר המערשה את הפסוק לדברי סוגייתנו, שהמלאך המשחית אומר, חימה אין לי, מפני שמשה רבינו הרגו, מיתני, לו היה קיים, אפשאבה, הייתי פוסע בפסיעה אחת והייתי שורף את כולם. שואלת הגמרא והכתיב, הלא כתוב בספר דברים פרק ט' פסוק י' ט' כי יגורתי מפני האף והחימה, משמע שמלאכים אלו היו קיימים זמן רב לאחר אותו מעשה. משיבה הגמרא, תרי חימה אבו, היו שני מלאכי חבלה ששמם חימה. תירוץ נוסף, ויבא את אמה, באמת משה הרג את חימה במלון. מה שכתוב כי יגורתי מפני האף והחימה, הכוונה לגונדה דחימה, גדוד של חימה שלא הרגם. המערשה מבאר שמשה רבינו רצה להרוג את השטן שהוא מלאך המוות והוא היצר הרע ונקרא גם בשם הראל, וגדודי צבאו הם אף וחימה, והם שתי קליפות של אורלה וכוחם של הקליפות, ובאו להזיק למשה רבינו על מה שהוא לא הפריד את הקליפות הטמאות החיצונות האלו מבנו על ידי המילה. וזה הפירוש, באותה שעה ביקש משה לאורגן, היינו לבטל את כוחם על ידי מילת בנו, שעל ידי כך יפריד אותה ממנו, שנאמר ערף מאף ועזוב חימה. אבל סיום הפסוק בתהילים, אל תתחר אך להערה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו למשה שמעשה המילה לבד לא מועיל להסיר את כוחם, אלא רק בצעירוף של אימנות מעשיית רע. וממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים לחימה הרגו, כלומר שביטל כוחו על ידי מילת בנו, ועל פי הגמרא במסכת עבודה זרה, ציפורה התחילה למול ומשה רבינו סיים. לפי זה מובן מפני מה רק חימה נהרג ולא אף. מכיוון שציפורה התחילה במילה ומכיוון שמילה באישה פסולה, לא הצליחה להרוג את אף. ומשה רבינו בסיום המילה הצליח להפריד ממנו, ולהרוג רק את חיימה. ממשיכה הגמרא להביא דרשות בעניין ברית המילה. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברית הרבי אומר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שאין לך מי שנתעסק במצוות כמו אברהם אבינו, ואף על פי כן לא נקרא אברהם תמים אלא על שם המילה, רק לאחר שנימול, שנאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק א', בתחילת הפרשה שבה ציווה אותו השם על המילה, יתהלך לפני ויהיה תמים, וכתיב, פסוק לאחר מכן, ואתנה בריתי ביני וביניך. היינו שעל ידי המילה הוא יקרא תמים. שואל הכתב סופר, מניין שגדולה מילה, הרי ייתכן שמצוות מילה קלה היא, ובכל זאת לא נקרא אברהם אבינו תמים, עד שנימול, שהרי מי שיש לו בחיסרון, אפילו קטן, אינו נקרא תמים. תרץ הכתב סופר על פי הרמב"ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממתת, שסובר שתם מצוות ברית מילה כדי להחליש את התאווה, ואם כן כל זמן שאברהם לא מל את עצמו, היה צריך לכבוש את יצרו בכל מניעה ממה שעשרה תורה, ובקיום מצוות. והייתה זו עבודה קשה בכיבוש היצר, ולפום צער האגרה, כפי שאומרת המשנה במסכת אבות פרק ה', משנה חף ג', ושכרו על כך היה גדול מאוד. אבל אחרי שמל ונחלש כוח התאווה, לא הייתה כל מצוות צריכה כבישת היצר בחוזקה כבתחילה, ואם כן מכאן ולהבא התמעטו כל המצוות שעשה בערכם ובשכרם. נמצאים לו למידים? שמה שהיה חסר לאברהם מצווה אחת של מילה, השלימו כל המצוות האחרות והעמל שכבש את יצרו כדי לקיימם. ובכל זאת לא נקרא תמים עד שמל. הרי שעל ידי המילה יש כאן חיסרון כלפי שאר המצוות, ואיך ייתכן שנקרא חסר קודם ותמים מעכשיו? מכאן ששקולה מילה כנגד כל המצוות. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר אחר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק זך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. כלומר שברית המילה שקולה כנגד הדברים האלה, היינו כל המצוות. והמהרש"א מבאר שכיוון שגוי כל זמן שלא מעל אינו חייב במצוות, אם כן מבואר היטב שהמילה שקולה כנגד כל המצוות, כלומר שכל מצוות התורה תלויים במילה, ורק אחרי שמל מתחייבו במצוות. דבר אחר אומרת הגמרא, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שאלמלא המילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר בספר ירמיה פרק ל"ג פסוק כ"ה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר, לולי מצוות מילה לא הייתי בורא את העולם. ופליגה דרבי אליעזר. מה שהברייתא אומרת שמפסוק זה נלמד שבזכות המילה העולם קיים, זה אינו כדברי רבי אליעזר הסובר שפסוק זה נאמר על תלמוד תורה. אמר רבי אליעזר, מסכת פסחים דף סמכת עמוד ב', יש ללמוד שגדולה היא מצוות תלמוד תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, אלמלא ברית התורה שכתוב לגביה והגית בו יומם ולילה, בספר יהושע פרק א' פסוק ח', חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא הייתי בורא את העולם. שואל המהרש"א, אם אכן מילה היא אחת ממקיימי העולם, מפני מה אינה נחשבת במשנה במסכת אבות פרק א' משנה חי, שאמרה על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום, מפני מה לא נכתב על ארבעה, והוסיפה המשנה את המילה ועל המילה? וכן יהיה קשה על החולק עליו שאומר, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שיהיה כתוב במשנה במסכת אבות על ארבעה דברים, וגם תוסיף המשנה ותאמר על התורה. ואומנם התורה נחשבת בין הדברים שעליהם העולם עומד, כי נאמר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אבל לא מהדברים שהעולם קיים עליהם. כפי שמחלק הטור בחושן משפט סימן א' בשם רבינו יונה, בין המשנה הראשונה שאמרה על שלושה דברים העולם עומד, היינו שלמטרת קיום שלושת הדברים האלה ברא השם את העולם. לעומת זאת, במשנה שלאחר מכן על שלושה דברים העולם קיים, כגרסת רבינו יונה, הכוונה לדברים שמקיימים את העולם. וזאת בכדי שלא ישוב לתוהו ובוהו. אם כן, שואל המהרש"א, מדוע לא מופיעה מצוות ברית מילה כאחד ממקיימי העולם? והוא מתרץ שהמשנה מונה רק דברים המקיימים יישובו של עולם. היינו דברים שבין אדם לחברו כמו דין, אמת ושלום. כלשון הטור, כי אלמלא הדין, לולי שקיים דין ומשפט צדק, כל דעלים גבר. וכן האמת וכן השלום. אצלנו בסוגיה מדובר במה שמקיים למעשה את כל הבריאה, חוקות שמיים וארץ. על זה יש מחלוקת תנאים כאן בברייתא, האם ברית המילה מקיימת או שלימוד התורה הוא שמקיים. ממשיכה הגמרא לדון ולדרוש בעניין המילה, אמר רב יהודה אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, באותה שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ספר בראשית פרק י"ז פסוק א', יתהלך לפני ויהיה תמים, אחזתו רעדה ופחד, אמר אברהם, שמא יש בי דבר מגונה, כיוון שהשם אומר לי ויהיה תמים, משמע שיש בי איזה חיסרון וגנאי כלשהו, כיוון שאמר לו השם ואתנה בריתי ביני וביניך, מצווה אותו הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו על ברית המילה, נתקררה דעתו והבין שכוונת השם שיהיה תמים ושלם על ידי המילה. עוד דורשת הגמרא בעניין אברהם אבינו, נאמר שם בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ה', ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי בסידור הכוכבים השולט עליי, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו השם, צא מצטגנינות שלך, צא מחוכמת המזלות שלך, וזוהי הכוונה ויוצא אותו החוצה. אין מזל לישראל, מזל הכוכבים אינו יכול לשלוט על ישראל. ואכן בעל הטורים שם בספר בראשית כותב שויוצא אותו החוצה זה בגמטריה הצטגנינותו. שואלים התוספות במסכת שבת דף קנ"ו עמוד א', מהגמרא במסכת מועד קטן דף כוח עמוד א', שכתוב במפורש חיי בני ומזוני לאו בזכות איטליה אלא במזלה, כלומר ששחייה בחיים בבני ופרנסה תלויים רק במזל שיש לאדם ולא בזכויותיו. תרצים התוספות שאין מזל לישראל, פירושו שהמזל אינו מוחלט אצל עם ישראל, והיינו שעל ידי זכות גדולה הם יכולים לשנות את המזל. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין התמימות, אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, כל הנוהג בעצמו בתמימות, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, שנאמר בתהילים פרק חי, אם חסיד תתחסד, אדם הנוהג בחסידות, השם ינהג עמו בחסידות, אם גבר תמים תתמם, אם אדם תמים, השם ינהג עמו בתמימות. ובנתיבות עולם למהר"ל מפראג הוא מבאר שהתמים שאינו מתחכם מדעתו יותר ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, מתעלה עד שהוא נחשב עם השם יתברך. וזו כוונת הגמרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בתמימות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יושעיה, כל המתמים עצמו שעה עומדת לו, הוא עולה לגדולה, שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', יתהלך לפניי ויהיה תמים. וכתיב ואחר כך כתוב, והיית לאב המון גויים, שעל ידי זה יעלה לגדולה. אמר רבי, כל המנחש העושה מעשה ניחוש וקסמים ואינו הולך בתמימות, לא נחש, סופו שסובל מאותם ניחושים וקסמים וניזוק מכל דבר בגללם. כדברי הגמרא במסכת פסחים דף קוף יוד עמוד ב', מן דקפיד, המקפיד שלא לעשות דברים מסוימים פן יזיקו לו. קפדין לי, אם קרה ועשה את אותם הדברים הם עלולים להזיק לו. שנאמר בספר במדבר פרק חף ג' פסוק חף ג' כי לא נחש ביעקב. וכאילו נכתב כי לא נחש עם וב, כלומר שהנחשים רודפים אחריו. שואלת הגמרא, כיצד אתה אומר כאילו כתוב כי לא נחש, המילה לא זה למד וב, והבלמד א' כתיב, הרי כתוב בתורה לא באלף, משמע שאינם רודפים אחריו. משיבה הגמרא אל הלימוד מהפסוק הוא, שכיוון שניחש ועשה קסמים, נענש על ידי הניחושים והקסמים משום מידה כנגד מידה, שבמידה שאדם מודד, מודדים לו בה, כאמור בגמרא במסכת סוטה דף ח' עמוד ב'. ומבאר המערשה שהלימוד מהפסוק הוא, מזה שאחר שבלעם התנבא כי לא נחש ביעקב כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת הנחשים, משמע, שלפני שנודע לו שלא נחש ביעקב סבר לקללם על ידי ניחוש, כי היה סבור שיש מנחשים בישראל, והיינו, כל המנחש מי שעושה מעשה ניחוש וקסמים ולא הולך בתמימות, לא נחש, סופו שסובל מאותם ניחושים וקסמים וניזוק מכל דבר קטן בגללם. אומרת הגמרא תני שנה אהב הברי דרבי זיירה, אהב הבנו של רבי זיירה, כל אדם שאינו מנחש, שאינו מתעסק עם ניחושים וקסמים, מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אינן יכולים להיכנס בתוכה. שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, היינו, אדם שאינו מנחש, וסיום הפסוק כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. כלומר, תגיע עת שבה המלאכים, שלא ייכנסו למחיצה שהוא ייכנס, ישאלו את אותו אדם שאינו מנחש מה עשה השם. מביאה הגמרא מחלוקת מפני מה גלו למצרים בני אברהם אבינו. אחת הדעות מדוע גלו למצרים היא מפני שכביכול היה אברהם אבינו חסר במידת התמימות, ולכן מביאה הגמרא כאן מחלוקת בעניין הזה. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים שהוליכם למלחמה, שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק י' וירק את חניכיו, את אותם תלמידים שחינכם לתורה, ילידי ביתו. שואל הראש, הלא כתוב במפורש, הסיבה שנשתעבדו בניו למצרים הייתה, משום שאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשנה. הוא מתרץ שהגמרא שואלת איזו עבירה גרמה לכך שיומר במה עדה, כיוון שעבירה גוררת עבירה. ועל זה תרצה הגמרא שמה שעשה אנגריה בתלמידי חכמים וכדומה, גרם לו להיכשל ולומר במה עדה. ושמואל אמר מפני שיפריז הרבה להרער ולשאול על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר במה ידע כי ירשנה. רבי יוחנן אמר שיפריז שמנע בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה שנאמר שמלך סדום אמר לאברהם אבינו לאחר שניצח את ארבעת המלכים תן לי הנפש והרכוש כך לך, והיה צריך אברהם אבינו לדרוש ממלך סדום את הנפשות ולגיירם, והוא לא עשה כן אלא הסכים שמלך סדום ייקח את הנפשות. הגמרא ממשיכה לדרוש בעניין אברהם אבינו במלחמת המלכים. כתוב בתורה בספר בראשית פרק י' פסוק י' וירק את חניכיו ילידי ביתו. נחלקו האמוראים בפירוש המילה וירק. רב אמר שאוריקן בתורה שזרזם ומלאם בתורה כאדם המוריק מכלי לכלי. והראש מפאר שזרזם בזכות התורה ובשבילה ניצחו במלחמה. ולא הרן מביא פירוש נוסף בדברי רב שרוקנם וביטלם מהתורה על ידי שעשה בהם אנגריה כדברי הגמרא לאיל. כמו שנאמר בספר בראשית פרק למד פסוק זך והבור ריק. אילו שמואל אמר שאוריקן בזהב. יצהיבם, ציפה אותם בזהב, נתן להם הרבה זהב, כמאמר הכתוב בתהילים סמכת, ועברותיה בירקרק חרוץ. והראש מוסיף שנתן להם הרבה זהב כדי שילכו עמו בנפש חפיצה. ובראשית רבה מובאים עוד שני הסברים למילה וירק, אוריקן בכלי זין או אוריקן בפרשת שוטרים, שכל הירא ישוב לביתו. ותוספות במסכת סוכה דף למד ב' עמוד ב' דיבור המתחיל הירוק, מבארים שדברי רב, אוריקן בתורה זה כדברי הבראשית רבה, שהקריא לפניהם את הפרשה בשוטרים, מי האיש הירא ורח הלבב. ומסיימים התוספות, שאכן הוריקן בישם, שכן מי שנצרך לחזור, יתבייש. בהמשך הפסוק נאמר, 18 ו-300, איש יצאו עם אברהם אבינו למלחמה. נחלקו המוראים מהי כוונת הפסוק. אמר רבה מברבה, אכן פירוש הפסוק כפשוטו, ש-318 אנשים יצאו עם אברהם למלחמה. אבל אליעזר כוחו היה כנגד כולם. איקא דאמרי, יש אומרים שמה שכתוב בפסוק שלקח 318 איש, אליעזר הוא, הכוונה לאליעזר לבדו שלקחו עמו למלחמה. דחוש בני אחי אבי, שחשבון הגמטריה שלו הוא 318. שואל המהר"ל בגור אריה, אם אמנם רק אליעזר לבדו נלחם לצידו של אברהם אבינו, למה לא נכתב בתורה במפורש וירק את אליעזר? ותחת זאת נכתב, וירק את חניכיו על ידי ביתו, 18 ו-300, שזה רק כמניין אליעזר. הוא מבאר שגם לדעת האיקא דאמרי, חוץ מאליעזר הלכו גם 318 עבדים. הניצחון נעשה על ידי אברהם אבינו ואליעזר לבדם. והסיבה שלקחו עמם את העבדים, זה בכדי שהנס ייראה קרוב לגדרי הטבע. ואכן זהו הטעם שלקחו עבדים כמניין אליעזר דווקא, בכדי לרמז שעיקר הניצחון היה על ידי אליעזר. ושאת שאר העבדים לקחו רק בכדי להסתיר מעט את הנס. כעת ממשיכה הגמרא להביא דרשות על פי גמטריה מרב עמי בר אבא. ואמר רב עמי בר אבא, בן 3 שנים הכיר אברהם לראשונה את בורו, שנאמר בספר בראשית פרק חו פסוק ה', עקב אשר שמע אברהם בקולי. חוש בני הגמטריה של עקב, 170 וטרין. 172, כלומר 172 שנים כמניין עקב, שמע אברהם בקולי שהכיר את בורו. הרי סך שנותיו של אברהם אבינו היה 175. נמצא שהכיר את בורו מגיל 3 שנים עד פטירתו ש-172 שנים. בחידושי אגדות למהר"ל הוא כותב ששלוש שנים אלו היו כנגד 3 שני עורלה. וכאשר היה אברהם בן 3 הוסרה הקליפה והיה כולו מקודש, והוא הוסיף שהאדם הוא בכוח והוא יוצא אל הפועל ואינו מתחילת בריאתו בפועל. וכן האילן הוא בכוח 3 שנים ולכך פירות שלו אסורים עד 3 שנים. ואחר כך הוא יוצא אל הפועל. לכן אברהם גם כן היה יוצא אל הפועל כאשר היה בן 3 ואז הכיר את בוראו. ובבראשית רבה יש מחלוקת אם אברהם הכיר את בורו בגיל 3 שנים או בגיל 48 שנים. יש מדרש הדורש על הפסוק, אנוכי מגן לך, אנוכי ראשי תיבות, אברהם, זה האות א' של אנוכי, האות נון של אנוכי, זה בן 50 שנה הכיר את בורו, נון זה 50, החף של המילה אנוכי, זה 20 בגמטריה, אחרי 20 דורות מעל את עצמו, והיוד של המילה אנוכי, 10 ניסיונות. אומרת הגמרא, דרשה נוספת ואמר רמי ברבא, השטן בחוש בני, חשבון הגמטריה של המילה השטן, תלת 164, 364. שואל המהרש"א, הרי שורש המילה שטן זה שין תת נון. אם כן, מדוע מחשב בגמטריה גם את ההי שלפני המילה שטן? מתרץ המהרש"א שבכל מקום שהשטן מוזכר, כמו המלאך המשחית, הוא נכתב השטן עם ה' בהתחלה. ולכן בחשבון הימים שיש לו רשות להסתין, מחשבים גם את ההי ממניין הימים. אם כן, השטן בגמטריה זה 364, וימי שנת החמה 365, ובא לרמז שבאחד מימי השנה הוא יום הכיפורים, אין לשטן רשות להסתין. המהרש"ם כותב בשם המהר"יל בהלכות יום הכיפורים שהביא מהרוקח, שמה שאין לשטן רשות להסתין ולקטרג, זה רק על העוונות שנעשו ביום הכיפורים עצמו, אבל על העוונות שנעשו כל השנה, יש לו רשות להסתין גם ביום הכיפורים. ובעיון יעקב על מסכת יומא בדף חף כותב, שבמדרש מבואר שלא רק שאין לשטן רשות לקטרג ביום הכיפורים, אלא שהוא עוד מלמד זכות ומדבר בשבח ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך אומה שהם כמלאכים, שאינם אוכלים ואינם שותים כמו המלאכים, ועומדים על רגליהם כל היום, והם מתפללים כמו המלאכים. אומרת הגמרא, ואמר רמי בר אבא כתיב, נאמר בתחילה קודם שנימול אברהם אבינו, אברהם, כשהכוונה לאברהם אבינו, לבסוף לאחר שנימול כתיב, אברהם, עם ה' בתוך המילה אברהם. הסיבה לכך היא, מכיוון שבתחילה לפני שנימול המליכו, השליטו הקדוש ברוך הוא על 243 עיוורים כמניין חשבון הגמטריה של אברהם. לבסוף, לאחר שנימול המליכו הקדוש ברוך הוא אף על 5 העיוורים הנותרים, היינו על כל 248 עיוורים שיש באדם כמניין חשבון הגמטריה של אברהם. ואילו הן 5 העיוורים שמלך עליהם רק לבסוף. 2 העיניים ו2 האוזניים וראש הגבייה, עבר המילה. ובתחילה הם לכאורה רק על איברים שהם ברשותו להיזהר מהעבירה. אבל עיניו ואוזניו של אדם אינם ברשותו, שהרי בעל כורחו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. ולבסוף הם לכאורה גם על אילו שלא יסתכל ולא ישמע, כי אם דבר מצווה. כך כותב הר"ן. הראש מבאר שמרוב צדקותו מסרם בידו. כמו שנאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ת', רגלי חסידיו ישמור, שכשאדם מתגבר על היצר הרע, הקדוש ברוך הוא מוסרו בידו. וכאין זה מבארים התוספות בדיבור המתחיל שתי, שעל ידי שנימול יכול היה לשלוט גם על חמשת האיברים הללו, שהמצוות מפקחות את העיניים ואת האוזניים. המהרש"א מבאר שהרי ידוע שחושי הראייה והשמיעה הם חושים המשמשים לדברים רוחניים, להבדיל משלושת החושים הנותרים, חושי הריח, הטעם והמישוש, שאינם משמשים אלא רק לדברים חומריים. וברית המילה גורמת לכך שאדם יהיה שלם במידותיו, על ידי המילה ישליטו הקדוש ברוך הוא גם על החושים הרוחניים, על העיניים ועל האוזניים המשמשים לחושי הראייה והשמיעה, שישתמש בהם כראוי, ושיהיה על ידיהם שלם ותמים בכל רמה חייבריו. העיון יעקב מבאר על פי דברי המדרש תנחומה, שעד שנימו לא היה כוח לאברהם אבינו לראות בשכינה, ולשמוע את כל הדיבור, וכאשר נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, צריך ליפול על פניו, מחמת שהיה הרל. לאחר שנימול, היה לו כוח לראות ולשמוע, ולא היה צריך ליפול על פניו, הרי ששלט גם על עיניו ואוזניו, וראש הגביה. מביאה הגמרא ממרא אחרונה מרמי בר אבא, ואמר רמי בר אבא, מאי דכתיב, מה פירוש הפסוק במגילת קהלת פרק ט', פסוקים י' ט' ו', עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. ומצב האיש מסכן חכם, ומילאתו את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. אז קודם נביא את דברי המצודה דוד שמפרש את הפסוק כפשוטו. עיר קטנה, דבר קל לכובשה, ואנשים בה מעט, מעט אנשים היכולים להילחם מול האויב. הוא בא עליה לכובשה מלך גדול עם הרבה חיילים ובעלה עליה מצודים גדולים, בנה מבצרים גדולים ואין ספק שילכוד אותה, ומצא בה ונמצא בעיר שמסכן וחכם איש דל שהיה חכם ביותר, והוא מילאת בחוכמתו את העיר. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא לפני שמילאת את העיר, לא עלה זיכרונו בפי אנשים. דהיינו, שאם היה מתחילה ידוע ונחשב, לא היה כל כך פלא שמילאת את העיר. לכך אומר הכתוב שאף שלא נחשב לכלום, הצליח למלט את העיר על ידי חוכמתו, ולא בזכות חשיבתו. זה ההסבר של המצודה דוד שם במגילת קהלת. כאן דורשת זאת הגמרא כך. עיר קטנה זה הגוף של כל האדם, שבעת היוולדו וקטנותו הוא שפל וחלש. ואנשים במעט אילו איברים החלשים ומיעוטי הכוח והיכולת. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע שהוא בא אל הגוף מיד בהיוולדו, והוא מלך שהכל שומעים לו והוא נקרא גדול, מפני שהוא גדול מיצר הטוב ב-13 שנים. שהוא בא אל האדם מילדותו, משננער לצאת ממעי אמו. הוא בנה עליהם מצודים וחרמים, אילו אבונות שהם המצודים של היצר הרע, שבהם הוא צד את האדם. הוא מצא באיש מסכן וחכם, זה יצר הטוב, המזדווג לאדם בגיל 13, והיצר הטוב נקרא מסכן, דהיינו עני ודל, שחוכמתו בזויה ואינה איברים נשמעים לו, ונקרא חכם כי הוא מלמד את הבריות לדרך הישרה, החוכמה והמוסר. ומילאתו את העיר בחוכמתו, זאת תשובה ומעשים טובים, שהשומע ליצר הטוב נמלט מיצר הרע ועונשו הקשה, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, דבשעת יצר הרע, שבשעה שיצר הרע מפתה את האדם לעבירה, לית דמתחרלה ליצר טוב. אין מי שיזכור את היצר הטוב. דרשה נוספת מביאה הגמרא לאמור במגילת קהלת פרק ז', פסוק י"ט. החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. ואומרת הגמרא את הפסוק, החוכמה תעוז תיתן חוזק לחכם. זאת תשובה ומעשים טובים שמועילים לגוף יותר מעשרה שליטים, שהם שתי העיניים ושתי האוזניים ושתי הידיים ושתי הרגליים וראש הגביה עבר המילה. ופה, שהם שולטים באדם ורוב מעשיו הוא עושה על ידיהם. ודווקא האיברים האלו נקראים בשם שליטים, מפני שעשרה האיברים האלו כוללים את החושים העיקריים, דהיינו שתי עיניים חוש הראייה, שתי אוזניים חוש השמיעה, שתי ידיים ושתי רגליים וראש הגביה חוש המישוש, ופה חוש הטעם. הם ארבעת החושים ההכרחיים לאדם. לעומת זאת, החוש החמישי חוש הריח איננו כל כך הכרחי לאדם, שכן ישנם כמה וכמה בני אדם תטרנים, חסרי חוש הריח ועדיין הם בגדר הבריאים. כך כותב המהרש"א. מסיימת הגמרא את הפרק שלנו, פרק שלישי ממסכת נדרים, כאן בדף ל"ב עמוד ב', בדרשה נוספת על אברהם אבינו. אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שבניו יהיו כהנים, שנאמר על שם בספר בראשית פרק י"ד פסוק חי, והוא כהן לכל עליון. אבל כיוון שהקדים שם את ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם. הוציא הקדוש ברוך הוא את הכהונה מאברהם, שבניו הם יהיו כהנים. ואיכן הקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום? שנאמר כשמלכי צדק הוא שם יצא לקראת אברהם אבינו, נאמר בספר בראשית פרק י"ד פסוקים י"ט כ', ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ וברוך כל עליון. אמר לו אברהם לשם, וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו, לברכת אדונו? מיד נתנה השם את הכהונה לאברהם, שנאמר דוד המלך אומר שהשם אמר לאברהם אבינו במלחמת המלכים. תהילים פרק קוף יוד, נאום השם לאדוני, דברי השם לאדוני דהיינו לאברהם. ואברהם נקרא אדוני מפני שאברהם היה הראשון שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, ככתוב במסכת ברכות דף זין עמוד ב'. אם כן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שב לי ימיני, אני אהיה לי מנחה במלחמה ואזור לך, עד השיט אויביך, עד שאשים את אויביך כאדום לרגליך. ובטרי כתיב, לאחריו במשך הפרק שם בתהילים נאמר, נשבע השם ולא ינחם, ולא יחזור בו משבועתו, אתה אברהם תהיה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. דורשת הגמרא שהכוונה על בגלל דיבורו של מלכי צדק שהקדים לברך את אברהם אבינו לפני שבירך את השם. והיינו דכתיב, זה מה שכתוב על שם בספר בראשית פרק י' פסוק חי, והוא כהן לכל עליון. מדייק את הגמרא מדוע כתוב והוא כהן, למה לא כתוב מלכי צדק מלך שלם כהן, אלא ביור הוא שהוא שם בלבד כהן, ואין זרו כהן, אבל זרעו אחריו כבר לא ישמש בכהונה, אלא רק זרעו של אברהם אבינו. אדרן הלך ארבעה נדרים, אדרן הלך ארבעה נדרים, אדרן הלך ארבעה נדרים בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השלישי ממסכת נדרים, פרק ששמו ארבעה נדרים, פרק שמסתיים בדף ל"ב עמוד ב', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק הרביעי ממסכת נדרים, פרק ששמו אין בין המודר. ולפני תחילת הפרק הרביעי, שמתחיל חמש שורות לפני סוף דף ל"ב עמוד ב', נקדים את ההקדמה הבאה. הפרק הרביעי דן בדיני מודר הנאה מחברו, מה אסור ומה מותר למודר הנאה להנות מהמדיר. נציין שאדם האוסר בהנאה מכונה מדיר, ואילו הנאסר הוא המודר. מצינו שני אופני איסורים במודר הנאה מחברו. האחד שאסור לו להנות מנכסי חברו, וזהו כאשר אמר המדיר פלוני מודר מנכסי, שאז איסור הנדר חל על הנכסים. והשני שאסור לו ליהנות מגופו של חברו, וזהו כאשר אמר המדיר פלוני מודר ממני, שאז איסור הנדר חל על גופו. ההבדל בין שני האיסורים, הנפקמינה בין שני האיסורים, באופן שהמדיר קנה נכסים לאחר שהדיר את חברו. אם אמר פלוני מודר מנכסי, אין איסור למודר ליהנות מהם, שכן אין אדם יכול לאסור על חברו נכסים שעדיין אינם שלו בשעת הנדר. אבל אם אמר פלוני מודר ממני, אסור למודר ליהנות מהם, שכן הנדר חל על גופו של המדיר שלא ליהנות ממנו בכל מצב שהוא. וכיוון שעכשיו הנכסים שלו, אסור למודר ליהנות מהם, משום שבזה הוא נהנה מהמדיר. כמו כן, ההבדל והנפקמינה תהיה להפך, באופן שהמדיר מכר את נכסיו לאחר הנדר. אם אמר פלוני מודר מנכסי, אסור גם עכשיו למודר ליהנות מהנכסים, כיוון שכבר נאסרו עליו כשהיו אצל המדיר, ולא פקע מהם איסורם כשמחרם. אבל אם אמר פלוני מודר ממני, מותר עכשיו ליהנות מהנכסים, משום שבזה אינו נהנה מגופו של המדיר, שכבר אינה נכסים שלו. נפקא מינה נוספת כותבים האחרונים, לגבי הדין שוויתור מותר במודר הנאה. ויתור, הכוונה, כגון דריסת הרגל בחצירו, שאין בני אדם רגילים להקפיד עליו. היתר זה אמור רק במודר הנאה מגופו של חברו, שכן, בדבר שאין בני אדם מקפידים, לא נחשב שהמדיר, הנה, הוא גרם לו להנאה. אבל במודר הנאה מנכסי חברו גם ויתור אסור, שכן הנכסים עצמם נאסרו. וגם דבר שאין בני אדם מקפידים בו נחשב הנאה. וישנם שלושה אופנים שמותר למודר ליהנות מהמדיר. א', אם המדיר רק מונע הפסד מהמודר ולא מביא לו רווח, כגון מדיר שמבריח אריה מנכסי המודר, אין בזה איסור, כיוון שהמדיר רק מונע הפסד מהמודר. ומטעם זה, מותר למדיר לפרוע את חובו של המודר, משום שפריאת חוב נחשבת רק מניעת הפסד העתיד לבוא מחמת גביית הבעל חוב ולא הרווחת רווח. ומיד בתחילת הפרק נלמד מחלוקת הנעים בדבר. ב', עוד אופן בו מותר למודר ליהנות מהמדיר, כאשר המדיר מקיים מצווה במה שמהנה את המודר, אין בזה איסור, ולכן מותר למדיר להחזיר הוידה למודר, וכן מותר לו לבקר את המודר כאשר הוא חולה. ושיטת הרן לקמן בדף למתת עמוד ב' היא שיתר זה נאמר רק כאשר המדיר אינו מענהו מיד ליד, כמו באופנים שנתבארו. אבל לתת לו ממון אסור גם כאשר הוא מצווה בזה, כגון אם אין למודר מה לאכול והמדיר מצווה לזון אותו. אסור לו לזון אותו משום שהיא נתינה מיד ליד שנאסרה גם במקום מצווה. ובטעם היתר במקום קיום מצווה, יש מחלוקת ראשונים, שיטת הרן שההיתר הוא משום שהמדיר אינו מתכוון להנות את המודר, אלא מתכוון לקיים מצווה המוטלת עליו. ולכן אין עכשיו שהוא עושה מעשה להנעת המודר, אלא לקיום מצוותו, והמודר נהנה ממילא על ידי זה. שיטת הרשב"א, שההיתר הוא משום שהמדיר לא נתכוון בעת שנדר לאסור דבר מצווה. אף על פי שהותר למדיר להנות את המודר במקום מצווה, מכל מקום, אם ביקש ממנו המודר שיעשה לו זאת, אסור למדיר לעשות את שליחותו של המודר, שכן עשיית שליחות נחשבת הנאה בפני עצמה ולא הותרה אפילו במקום מצווה. האופן השלישי שמותר למודר ליהנות מהמדיר, כאשר המדיר מביא לידי הנאת המודר בדרך גרמה ולא במישרין, אז אין בזה איסור, כגון אם המדיר יודע שאין למודר מה לאכול, יכול הוא לומר לחנווני, פלוני המודר הנאה ממני אין לו מה לאכול, והחנווני מבין את כוונתו ונותן משלו למודר, וחוזר החנווני ונוטל את התמורה שהוא נתן מהמדיר, שכן לא במעשיו הביא להנעת המודר, אלא רק גרם לכך, וזה מותר. וכן מותר למדיר להפקיר את נכסיו, אף שהמודר יזכה בהם, שגם באופן זה המדיר רק גורם הנעה למודר, וזה מותר. כל הדברים הללו מבוארים במשנה לקמן בדף מ"ג עמוד א', והמשנה הזו היא באופן שהדירו הנאה ממנו ולא כאשר הדירו מנכסיו. ואחרי ההקדמה הזו לפרק הרביעי שלפניו אנחנו ניצבים, אנחנו ניגשים בשמחה ובטוב לבב אל המשנה הראשונה בפרק הרביעי ממסכת נדרים, פרק שמצוי בדף למד ב' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף. המשנה עוסקת בדברים שבהם קל דינו של מודר מאכל, שמודר רק מהנאות הנוגעות למזון, לעומת מודר הנאה שהוא מודר מכל סוגי ההנאות. וכך אומרת המשנה, אין בין המודר הנאה מחברו, אין הבדל בין דינו של המודר הנאה מחברו משנאסר בהנאה לחברו, לדינו של המודר המנו הנאת מאכל בלבד. כגון שהוא אמר לו, קונם הנאת מאכלך עליי, ומשמעו יאסר עליי כקורבן ליהנות ממאכלך. אם כן, ההבדל בין מי שמודר הנאה מחברו לבין מי שמודר רק ממאכלו, ההבדל הוא לגבי, אלא לגבי דריסת הרגל, כניסת המודר לחצירו של המדיר בכדי לקצר את דרכו, וגם לגבי שאילת כלים שאין עושים שלא מכינים בהם אוכל נפש. הנאות אלו מותרות למודר מאכל, והן אסורות למי שמודר הנאה. מבואר אם כן במשנה שכלים שמכינים בהם אוכל נפש אסורים למודר רק ממאכל. ומבאר את המשנה, אילו כלים נחשבים לכאלו שעושים בהם אוכל נפש. אילו כלים לא נחשבים כאלו. אומרת המשנה, מודר הנאת מאכל מחברו לא ישילנו חברו נפה לניפוי קמח וכברה לנפות תבואה מאמוץ וריחיים לתחינת חיטים ותנור לאפיית לחם, שמכיוון שהם משמשים להכנת המאכל, נחשב הדבר שהמודר נהנה מהנאת מאכל. למרות שהמאכל לא נגמר על ידי הכלים הללו שכן צריך עדיין לתקנו, אף על פי כן הם נחשבים שמביאים את הנאת המאכל מכיוון שהם מסייעים להכנתו. אבל, אומרת המשנה, משאיל לו המדיר חלוק וטבעת וטלית ונזמים, כי הכלים האלו אינם משמשים לצורכי מאכל. והגמרא לקמן דף ל"ג עמוד א' תברר מה החידוש שמותרים בשאלה, אחרי שלכאורה הם לא מסייעים להנאת אכילה. המשנה שלנו מדברת רק לגבי כלים שנהוג להשילם בחינם, אבל כלים שיש רגילות להזכירם, אף שאין תשמישם לצורך הכנת מאכלים, יאסרו על המודר מאכל, שכן הם נחשבים לגביו מאכל, מכיוון שבכסף שחוסך מסחירותם, הוא יכול לקנות מזון. זו היה המשנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי ממסכת נדרים בדף למד ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא של משנתנו האוסר על מודר הנאה ליהנות אפילו בהנאה מועטת כזו, שכן אוסר אפילו דריסת רגל בחצר שאין מקפידים עליה? משיבה הגמרא, אמר רב עדא בר אבא, משנתנו רבי אליעזרי, שנחלקו רבנן ורבי אליעזר לגבי הנאת לוקח כשמוסיף לו המוכר קצת על מקחו, כי כך הייתה דרכם להוסיף על המידה או על המניין של המקח בכדי להרגילו לבוא ולקנות אצלו. והנידון הוא האם התוספת הזו נחשבת כהנאה גמורה כשאר מתנות, ויהיה אסור ללוקח שהוא מודר הנאה מהמוכר לקבל מהמוכר את התוספת הזו. או שנאמר שהתוספת הזו חשובה כחלק מהמקח שביניהם ואין לו הנאה גמורה ממנה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת מגילה דף ח' עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא דף נ"ז עמוד ב', ולקמן בדף למד ג' עמוד א' ובדף מ"ח, רבי אליעזר אומר אפילו ויתור, דהיינו שמבטר המוכר במקח בכך שמוסיף מעט משלו, אסור באדם שהוא מודר הנאה מהמוכר, משום שהוספה נחשבת כמתנה. וכן במשנתנו נאסר על המודר מחברו לעבור בחצר חברו, משום שנחשב להנאה. אם כן, התנא של משנתנו, זהו רבי אליעזר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, המודר הנעת מאכל מחברו, הרי זה לא ישילנו נפה וחברה וריחיים ותנור שהם כלים המשמשים להכנת מאכלים. שואלת הגמרא, מפני מה נאסר על המודר מאכל ליהנות מכלים שמכינים בהם אוכל? והמין מאכל בלבד נדר ולא מהכלים להכנתו. תרצת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מדובר באופן שאומר הנעת מאכלך יהיה אסור עליי. כיוון שמוסיף הנעת, מתכוון לאסור על עצמו גם הנעות הגורמות להכנת המאכל ותיקונו כמו כלי הכנתו. ממשיכה הגמרא להקשות, אימא נאמר שכוונתו לדור שלא ילעוס חיטין בפיו וייתן על מכתו ויניחם על המכה לצורך ריפוי. כמובן במסכת פסחים דף למתת עמוד ב' לא ילעוס אדם חיטים וייתן על גבי מכתו לרפואה מפני שהם מחמיצות. ומדובר שהמדיר נותן למודר חיטים משלו בכדי שילעסם לצורך הנחה על מכתו. וכמשמעות המילים הנעת מאכלך שנהנה מהמאכל עצמו, בין בדרך אכילתו, בין שלא בדרך אכילתו, כגון בלעיסת חיטים, לצורך מכה וכה יוצא בזה. ואומנם, הוא יוכל לשאול כלים להכנת אוכל שכן לא נהנה מגוף המאכל. מתרצת הגמרא אמר רבה, ויש גורסים אמר רבה, מדובר באופן שאומר המודר הנאה המביאה גורמת לידי מאכלך תיאסר עליי. והיינו שאוסר על עצמו אף כלים המשמשים להכנת המאכל. ואומר הרן שלעיסת חיטים אינה במשמעות של הנאה מביאה לידי מאכלך, ואם ינקוט בלשון הזו ימותר לו ליהנות מכך. והרשב"א והמאירי חולקים ואומרים שלעיסת חיטים היא בכלל הנאה מביאה לידי מאכל ואסורה. מבררת הגמרא אילו הנאות הן בכלל הנאה מביאה לידי מאכל. אמר רב פאפה, אם שואל ממנו המודר סק בכדי להביא בו פירות, וחמור או חמור בכדי להביא לשאת עליו פירות, ואפילו אם שואל צנה בעלמה סל סתם, הנאה מביאה לידי מאכל הוא נחשב, ואסור שכן נאסרו אף דברים המשמשים להבאת האוכל ולהכנתו. מסתפקת הגמרא עכשיו בגדר הנאה מביאה לידי מאכל. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה אם שואל המודר סוס בכדי לרחוב עליו בדרכו לבית המשתה, וכן טבעת בכדי להיראות בה כאדם חשוב, וכל אילו הם בכדי שיראה כאדם חשוב, ויתנו לו מנה יפה במשתה. מהו? מה יהיה הדין בכך? וכן, מפסק, או יש גרסה מפסע, ומייזל בארי, לחצות וללכת בשדהו של המדיר בכדי לקצר את דרכו לבית המשתה. מהי? האם גם הנאות אלו נחשבות הנאה מביאה לידי מאכל ונאסרות, או שמכיוון שהן רק מקרבות את האדם למאכל ולא נעשות במאכל עצמו, אז הן נחשבות רק כגורמות לידי מאכל, והן נחשבות כמביאות לידי מאכל ומותרות. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בסוף משנתנו. נאמר בה, אבל משיל לו חלוק וטלית נזמים וטבעות, ויש לברר איכי דמי. לאיזה צורך הוא שאל את החלוק וטלית נזמים וטבעות? אילמה, אם נאמר שלא שאלם בכדי להיראות בהם כאדם חשוב, צריכה למאמר, צריכה המשנה לחדש שזה מותר והוא לא מודר הנאה מהם? הרי פשוט הדבר שהוא מותר. אלא לאו, אלא ודאי מדובר אפילו כששאלם בכדי לראות בהם כאדם חשוב וקטני, ובכל זאת נאמר במשנה שגם במקרה כזה מה שאילו. הרי לנו שמותר למודר ליהנות בהנאות שהן רק גורמות למאכל. אם כן, יש לנו פשיטות לספיקו של רב פאפה. דוחה הגמרא ואומרת לא. לעולם מדובר שלא שאלם בכדי לראות כאדם חשוב. מה ששאלנו אם כך מה משמיעה לנו ומחדשת לנו המשנה, הרי פשוט הדבר שהן מותרות לו? איידי דקטני, אגב שנכתב ברישא לא ישילנו נפה וחברה, שדינם ככלים שעושים בהם אוכל נפש, תנא שנה בעל המשנה בסיפה, משאילו חלוק וטבעת, טלית ונזמים. אבל אי אפשר להכריע ולהביא פשיטות לספק של רב פאפה מהסיפה של המשנה. ולהלכה פוסק הרן לחומרה, אלא שאין לוקים עם עבר ונהנה, כיוון שהדבר הוא בספק. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ב' ממסכת נדרים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, על מה נאמר הפסוק אם לא בריתי, יומם ולילה חוקת שמיים וארץ לא שמתי? שאלה שנייה, מה שכרו של מי שאינו מנחש ומדוע דווקא את השכר הזה? שאלה שלישית, מדוע נענש אברהם אבינו ונגזר על בניו גלות? אנחנו מחפשים שלוש דעות. שאלה רביעית, מה הפירוש וירק את חניכיו? ג' פירושים אנחנו מחפשים. שאלה חמישית, מי הם 10 שליטים, מדוע הם נקראים כך? והשאלה האחרונה, מה הפירוש ואין זרעו כהן? הרי גם אברהם הוא מזרעו. עם 6 השאלות שלנו הללו, לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ח' בתמוז תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא, דף ל"ב, ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ט' בתמוז, תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, עם שני דפים, דפים למד ג' ולמד ד', ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.